ראינו את המפגש שלו עם יהודה ורחב, אנחנו הסברנו בשיעור הקודם על בני הרחבים, ודיברנו על זה שבני הרחבים, ראינו ורואים בירמיהו, פרק למדר, ראינו שם שיש להם עניין כזה שלא לשתות יין ולא לזרוע שדות ולא לשבת בבתים, מין פחד כזה מאוד גדול מהסתאבות, והכל ציווה אותם יהונדב בן רחב אביהם, אותו אנחנו פוגשים כאן. נראה שכל ההסתאבות הזאת עלה שעליה אותה ממלך חשש יהונדב בן רחב, היא הייתה הסתאבות של ממלכת ישראל, אותה הסתאבות של רדיפה אחרי שדות וכרמים שאנחנו מגלים במעשה אחאב וכרם נבות, אותה הסתאבות של הליכה אחרי הבעל שהיא מובילה לכל הנושא הזה של אם אתה באמת עובד אדמה, אז אתה כל הזמן מחפש את הגשם, וזה מה בעצם עבודת הבעל היא לגשם, כל הסיפור של הבצורת שמביא אליהו היא על הרקע הזה. מי באמת מביא את הגשם? כן? הקדוש ברוך הוא או הבעל? וזה, לכן יש את זה, וכל הסיפור של אליהו מול הנביאים בהר הכרמל, וכן הלאה, שזה הנקודה. מי באמת אחראי להוריד, מי יכול להוריד את הגשם? זה באמת הנקודה. על הרקע הזה יהונדב בן רחב באמת מורה לבניו ולזרעו שהם יפרשו מן הדברים האלה, ובעצם איזושהי נקיות כזאת, כן, התנקות, לקחת כמה צעדים אחורה ולהתנקות לגמרי מהנושא הזה. אז אני בפרק י' פסוק תתוו, וילך משם וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו ויברכהו, ויאמר אליו אשת לבבך ישר כאשר עם לבבי עם לבבך, ויאמר יהונדב יש ויש, תנה את ידיך, ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. יש פה ויכוח מי באמת אומר פה את תנה את ידיך ומי נותן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. בצורה פשוטה, לתת יד ולעלות אל המרכבה, הפעם הקודמת שראינו את הדבר הזה היה אצל אחאב עם בן הדד במלחמה השנייה, כן, בפרק כ"ב במלחמה א', במלחמה השנייה בארם, כן, כאשר הוא, הראשונה, סליחה, המלחמה הראשונה בארם, כאשר הוא מציל את מלך ארם, לא, צדקתי, סליחה, מלחמה השנייה, אבל זה לא פרק כ"ב, אלא בפרק כ"ף, ואנשים נחשו והם מהרו והחלטו ממנו ואמרו, אחיך בן הדד, ויאמר בואו, כחוהו, ויצא אליו בן הדד, ויעלהו על המרכבה, אחאב מעלה אותו על המרכבה, ועכשיו כשבאים לעשות דין בבית אחאב, שיהוא עושה דין במשפט, במשפט, כן, משפט עם בית אחאב, כמו שאומרים הפסוקים בדברי הימים, אז הוא מעלה למרכבה את אותו יהונדב בן רחב, המתנגד הרוחני לבית אחאב. מעלהו אליו אל המרכבה, כן, את יהונדב בן רחב עולה על המרכבה. ויאמר לך, איתי אראה בקנאתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו. זה מאוד מעניין, אראה בקנאתי להשם. הביטוי הזה, בקנאתי להשם, אנחנו מכירים אותו רק משני אנשים נוספים שקינאו להשם, אליהו ופנחס, כן, אליהו ופנחס, שני אלה שמקנאים להשם, והנה פה פעם שלישית של קינה להשם. לך איתי רואה בקינאתי להשם, אין ספק שיהוא פה לאיזה משני אנשים הוא מתחבר, שני אנשים שחזל בעצמם זיהו אותם כבר כאיש אחד על הרקע הזה של קינה של שניהם, ו בהקשר הזה הוא, כן, הוא מתחבר פה למה שעשה אליהו. אליהו, מתכף נראה שהוא עושה את מעשה אליהו, כן, הוא רואה בקינתי להשם, קנו קינתי להשם. לפני כמה פרקים קראנו את זה שאליהו אומר את זה, והוא אומר את זה, למה הוא מתכוון אליהו אחרי שהוא, כשהוא אומר קנו קינתי להשם, לאיזה מקרה, לאיזה אירוע שהוא אומר קנו קינתי להשם? הוא מדבר על זה שהוא קם והורג את 400 נביאי הבעל בהר הכרמל, קנו קינתי להשם, כן, עברו בריתך בני ישראל, ויוותר אני לבדי, קינאתי, זה, אז הוא רואה בקינאתי להשם, כן, זה אמור, בואו נראה מה יקרה, זה אמור לקרות בדיוק אותו דבר. ויבוא שומרון, ויח את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד ישמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. רואים כמה פעמים ראינו את ההדגשה הזאת אצל יהוא, כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. תשימו לב לנקודה הזאת, סתם מעניין, שהשם שלו, יהוא, מאוד מזכיר את אליהו, כן, את אליהו בשם. עוד, מה? כמעט אותם אותיות, כן, וגם מאוד מזכיר, ובעצם, אם נזכר טוב, אז המינוי שלו היה אמור להיות על ידי אליהו, נכון? אליהו מצטווה למנות את יהוא, זה לא קורה, אבל הוא מצטווה למנות אותו. בעצם יש פה מישהו שהוא ממשיך דרכו של אליהו, הוא מקיים את נבואת אליהו על בית אחאב, תכף נראה מה הוא עושה לנביאי הבעל, באותו ממש באותה גרסה של אליהו, הוא ממשיכו המדיני של אליהו. צריך לזכור את זה טוב, כי כשאנחנו נשאל את עצמנו לאיפה נעלם אלישע, עכשיו למהלך של 50 שנה, תכף נראה שאלישע פשוט נעלם וחוזר, לא נעלם לגמרי, כן? יופיע שהוא בימי רבן, אז כן, אולי זה ייתן לנו איזשהו הסבר, כן? הגישה הזאת, הגישה של יהוא, שהיא גישה של אליהו, על חשבון הגישה, על חשבון התפיסה של אלישע, איך צריך לפעול ולחסל את הבעל, כן? ויקבוץ יהוא את כל העם. טוב, בואו נראה את, כן, סיפור יהוא ונביאי הבעל. אז אני בפרק י' פסוק י' ח'. ויקבוץ יהוא את כל העם ויאמר עליהם, אחאב עבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. ואתה כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אלי איש אל יפקד, איש אל יפקד, קראו אלי איש אל יפקד, כי זבח גדול היא לבעל, כל אשר יפקד לא יחיה. ויהוא עשה בעוקבה למען העביד את עובדי הבעל. הפסוק הזה לא מצלצל טוב, כן, הוא לא מצלצל טוב, כי אנחנו נקרא אותו לבד ואנחנו נבין את זה לבד, וכל מי שקורא פה את הסיפור הוא יודע את זה. ולמה צריך לכתוב לנו שיהוא עשה בעוקבה? מה, אנחנו לא רואים שהוא עשה בעוקבה? אנחנו לא נקרא עוד שני פסוקים ונבין את זה? ויאמר יהוא, קדשו הצהרה לבעל ויקראו, וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא, ויבואו בית הבעל וימלא בית הבעל פה לפה. בית הבעל זה כנראה בית הבעל שעשה אחאב, שעשה בית לבעל, בעקבות איזבל אשתו וכולי. בית ממלכתי. ויאמר לאשר על המלתחה, הוצא לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש. למה זה קריטי? מה? סמן אותם. כן, סמן אותם. כולם לובשים לבוש, כולם יודעים, כולם בצבע כתום, אי אפשר לברוח. כן, אפילו יברחו החוצה, כן, זה אקטואליה, אז לא יודע איזה צבע זה היה אז, אבל כן, הם מסמן אותם, נותן להם לבוש מסומן, כולם, אפילו נצאו החוצה, ויבוא יהוא וימדה בן רחב את הבעל, ויאמר לעובדי הבעל, חפשו וראו, פן יש פה עמכם מעבדי אדוני, כי עם עובדי הבעל לבדם, כן, אסור לעשות טעויות, לא להרוג בטעות עוד כל מיני אנשים משלנו, תבדקו טוב שאף אחד לא נכנס, אנחנו עומדים לדבר פה דברים סודיים, ויבואו לעשות זבחים ועולות, והוא שם לו בחוץ 80 איש. אני יודעתי, זה המקור לסיפור 80 איש של שמעון בן שטח, כן, מכאן. ויאמר, האיש אשר, כן, עם ה-80 מחפפות במערב וכולי, האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם, נפשו תחת נפשו. אתם מפספסים מישהו מלובשי הבגדים המסומנים? נפשו תחת נפשו. אני רק אציין שהביטוי הזה, נפשו תחת נפשו, הופיע לנו כבר פעם אחת בפרקים שלנו, באותו מקום שהסתכלנו מקודם, אם הייתה נפשך תחת נפשו, כן, שבאים במלחמה של אחאב בירם, והוא לוקח את בן הדד, נפשך תחת נפשו, נפשו תחת נפשו, מידה כנגד מידה. עכשיו חיסול עובדי הבעל, מידה כנגד מידה. ויהי ככלותו לעשות העולה, ויאמר, כן, הוא מקריב את הקורבן, ויאמר יהוא לרצים ולשלשים, בואו אקום איש על יצא ויקום לפי חרב.
למה לחכות את זה?
כנראה שזה היה חלק מהטקס ולוודא שאף אחד לא איחר, וגם אנחנו יודעים שהיה להם חלק מהטקס, כנראה שהם היו משתכרים או שוטים, או צריך שיכנסו לטרנס, כאילו. אז לוודא שכאילו באמת הם בזה, ויקום לפי חרב והשליחו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל, ויוציאו את מצבות בית הבעל, וישרפו, ויצאו את מצבת הבעל, ויצאו את בית הבעל, ויסימו למוצאות, כן? אתם יכולים לראות פה תכתיב, זה לא יריח טוב, כן? למוצאות עד היום, כן? ממש משמיד טוטלית, וישמיד יהוא את הבעל מישראל. ממש, עד הסוף, אסף את כולם, זה בדיוק מה שאמר אליהו, נכון? וישארתי בישראל 7,000, כל הברכיים אשר לא חראו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. ממש, כן, ממש מה שנבואת אליהו, כן, על עם ישראל, ממש זה מה שקורה. וישמד יהוא את הבעל מישראל, רק חטאי ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל לא שר יהוא מאחריהם, עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן. כן, זה קצת פסוק שמוריד אותנו למעלה מהשיא הזה של השמדת הבעל. עכשיו צריך להבין שהשמדת הבעל הזאת, כן, נשארתי 7,000 איש, זה אומר שהיא באמת, כבר ראינו מקודם שהמהפכה של יהוא היא צבועה בדם, היא צבועה בדם, הוא פוגש את 42 אחרי החזיה, הוא הורג אותם, הם אפילו עוד לא יודעים לא יודעים שהוא עלה על המרד וזה, הוא מחסל אותם. בני אחאב, כל אנשי אחאב וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, זה מגפה, זה מהפכה שהיא אין ספק שהייתה צבועה בדם אדום. עכשיו, שלא יובן לא נכון. כל המהפכות היו כאלה. בתקופה הקדומה לא צריך להיבהל מזה. כן, כולם, זה שמתואר פה ויז מדמה אל הקיר ביזבל, כן, אולי זה כן, מדרש שם כזה על המילה יזבל, ויז מדמה אל הקיר, כן, אז לא צריך להתרגש. הפעם, פשוט, זה תמיד היה ככה. כלומר, כשאדם, מלך עולה לשלטון, דבר ראשון מה שהוא עושה זה שהוא מחסל את כל אנשי המלך הקודם. אחרת, זה לך תדע מה יקרה. כן? זה ככה עבד, ובייחוד ממלכת ישראל, שכולם מרידות ותחכים. כן? אז זה, אבל אצל יהוא זה פשוט גם מתואר לנו. כן? עד עכשיו, כאילו, אמרו לנו, המצלמה אף פעם לא הראתה לנו את הדם השפריץ. פה פעם ראשונה בספר מלאכים שמראים לנו את הדם השפריץ, ממש. אין עוד מהפכה בספר מלאכים שמתוארת כל כך בפירוט. ממש. איך הוא הורג אותה, ואיך הוא הורג אותו, ואיפה זרקו את הגופה של ההוא, ואיפה, ואת 42 האלה חיסלו. כן, ממש. אפשר לעשות מזה סדרה כאן על מהפכת יהוא. כאילו באמת זה היה, כל השאר אנחנו יכולים לנחש שזה באמת קרה כך, ולא כתוב. כן, שכתוב על מלכתי בית ירבעם, העצור והעזוב בישראל, כן, חיסלו את בית ירבעם, כשבעשה עלה הוא חיסל את כולם. אבל לא כתוב, כתוב רק שהוא חיסל, לא כתוב שהוא איך, תיאור גרפי. ופה פעם ראשונה התנ"ך באמת נותן איזה תיאור כזה גרפי, ואנחנו קצת מרגישים עם זה קצת לא טוב, כן, איך הוא מחסל את כל אנשי הבעל ואת כל, וזורק את איזה, וכן, הוא גם מאוד מקורי בדרכים שלו לפעמים. טוב, שימטוע, את זה זורקים מהחלון, את אלה גם פה, והשליחו הרצים והשלישים. מקום לפיכה רבה, השליחו הארצים השניים, כנראה זרקו את הגופות שלהם, כאן רשי אומר. קיצור, יש תיאורים מעניינים. הרב שטיינזלץ, יש לו ספר שהוא כותב על אישים בתנך, אז הוא כותב שכי בשיגאון ינהג, זה לא תיאור לאיך הוא נהג במרכבה, אלא באופן כללי איך הוא היה מתנהג. כן, הוא היה לו סריטה, הוא היה באדם עם סריטה. זה מה שהפך אותו אולי למלך, זה מה שהפך אותו אולי למלך פוטנציאלי. כן, לפעמים צריך באדם עם סריטה כדי לעשות מהפכה, צריך באדם שהוא שרוט לגמרי. אז ככה הוא מתאר אותו, ככה בזה שהוא. ללמוני הרב שטיינזלץ היה אומר, הייתי, כן, הולך על זה עד הסוף, אבל כבר אמר. ויאמר אדוני אליהו, יען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. פה גם כן צריך להקשיב לפסוק. ויאמר השם אליהו, תראו, איך הולך, אני לא יודע אם אני שלח אליו נביא, איך זה בדיוק הגיע אליו, אבל עצם זה שזה מוצג, כאילו השם דיבר עם יהו, וראינו שכאילו יהוא כבר כמה פעמים מקושר לנבואה, יש קישור מאוד מאוד חזק של יהוא לנבואה, גם הביטוי הזה שהזכרנו מקודם, כי בשיגאון ינהג, הוא גם מקושר לנבואה, כן? מדוע בא המשוגע הזה אליך? כן, מדובר שם על בני הנביאים. כלומר, יש איזה קשר מאוד מאוד חזק בין יהוא לדבר השם. זה צד אחד, וזה משפט אחד אחרי שאמרנו, רק חטא רבה בנבט אשר החטיא את ישראל לא שר יום מאחוריהם. ויען אשר היטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. אני אומר, גם המילים האלה הן קצת מצלצלות משהו לא לגמרי שלם. למה? כי המילים האלה מוזכרות בתורה. איפה הן מוזכרות? בני רביעים? כן, המילה רביעים אנחנו מכירים אותה בתורה לפחות 3 או 4 פעמים, בעשרת הדיברות תמיד. כן, על שלישים ועל רבעים, זה תמיד מוזכר בהקשר של אוקיי, של חטא, של עונש, כן, על רבעים, על שלישים ועל רבעים לסונאי, כן, זה בתור העונש. היה אפשר לכתוב פה חימשים, זה גם היה עובד טוב. הצלצול הזה של בני רבעים הוא לא לגמרי מצלצל טוב, למרות שכן, זה ברכה מאוד טובה, כן, בני רבעים זה הרבה בתקופה ההיא. תחשבו ש השושלת הכי ארוכה, כמה דורות היא החזיקה עד אז? איזה שושלת הכי ארוכה במלכת ישראל, כמה דורות החזיקה? 3 דורות, בית עומרי. עומרי, אחאב ויהורם ואחזיה, שניהם, בסדר? הם אותו דור, הם שני אחים. בסדר? 3 דורות, והוא מדבר בני רביעים, 5 או 6 דורות, זה שושלת רצינית. אבל הלשון לא כל כך את זה. ויהוא, ובאמת הפסוק הבא, ויהוא לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו, לא שר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן, מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והרובני והמנשי, מהרוער אשר על נחל ארנון, והגלעד והבשן. כלומר, מהרוער וצפונה. כן, סופרים את הגבול, קודם את הגבול, ואז אחורה, לכיוון הרם. אז כל, בעצם כל האזור המזרחי נקרא מעל ממלכת ישראל. אני מזכיר שעד עכשיו, הגבול איפה עבר? איפה עובר הגבול בין ארם לישראל עד עכשיו? ראינו את זה כבר פעמיים באיזה מלחמות שונות. איפה המלחמות מתרחשות? בגלעד, ברמות גלעד. רמות גלעד, הזכרנו פעם אחת, ציירנו את זה פעם. זה נמצא על הירמוך, כן? הירמוך לא מוזכר בתנ"ך באופן כללי, אבל לפחות פעמיים הוא נזכר ברמז. שלוש פעמים, כן? פעם אחת בהקשר של רמות גלעד. הידעתם כי לנו רמות גלעד, לנו מחשים, אצל אחאב, עכשיו אחר כך אצל ירועם, כן, במלחמה ברמות גלעד. כלומר, הסברנו פעם, שהירמוך, זה הירמוך, הוא נחל מאוד מאוד עמוק, אתם מכירים, אפשר לראות אותו מכאן, כן, מסתכלים לכיוון הכינרת, עולים למעלה, מסתכלים, רואים את הירמוך. אין עוד נחל באזור שלנו, באזור הזה, צפוני עמוק, כמו הירמוך, יש פה, דיברנו את הירבוק, ולמטה את הארנון, ועוד אחד למטה נחל זרד, ויש שם טוענים שזה השם שלו. בכל אופן, אלה הנחלים הגדולים, והם מחלקים את האזור גם למדינות. אין, אז פה יושב חצי המנשה, באזור הזה, ופה יושבים הראובני והגדי. הראובני והגדי יושבים על כל האזור הזה, כן, בייחוד על האזור הזה, ומנשה גם כן, כנראה כאן. בתוך גלעד יש חלוקה לשניים. יש את האזור של הרמות, ויש את הרי גלעד. הרמות זה אזור שהוא דומה לרמת הגולן, רמות, שטח מישורי, בזלתי, בסדר כמו... והצפונות כשהירמוך חוצה ביניהם, והרי הגלעד הם יותר דומים לחלק הדרומי דווקא, לחלק של מואב.
הראובן הוא לא מחוץ לארץ ישראל?
מה זה חוץ לארץ ישראל?
זאת אומרת שכשהם הגיעו לארץ,
הם
ביקשו ממנו להיות מחוץ לארץ ישראל.
כן, אז זו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל. זה עבר הירדן המזרחי. קשה להגיד עליו חוץ לארץ וקשה גם להגיד עליו ארץ ישראל. הוא נחשב כארץ ישראל, מתי? שהחלק הזה גם בידינו, בסדר? זה העקרוני. משה נקבר כאן, לא נכנס לארץ, נכון? אבל מצד שני הוא נכנס לארץ אחרי מותו, בסדר? מבינים שאמרתי? הוא נכנס לארץ ישראל אחרי מותו, כלומר הוא נקבר מחוץ, בחוץ לארץ, אז זה עוד היה חוץ לארץ, ברגע שכבשו כאן, אז גם החלק הזה נהפך לארץ ישראל. במותו הוא נכנס לארץ. בכל אופן, מה שמתואר כאן זה שארם כובשים מצפון, יורדים מצפון מאזור סוריה, וכובשים את כל האזור הזה. מהרוער אשר על שפת נחל ארנון, שזה שיא הדרום. זה כאילו קצה, זה ממש פה, נחל ארנון זה באמצע ים המלח. מהרוער, כל האזור הזה, כל הצפוני. כל האזור הזה היה בידי ממלכת ישראל קודם. רק החלק הדרומי של אדום, שהוא מארנון ודרום, היה בידי ממלכת יהודה. כל האזור הזה היה ממלכת ישראל, כולו נכבש כרגע על ידי ארם, עוד בימי יהוא. זה מכה די קשה, כן, מכה... ואנחנו הזכרנו, אז רק בהקשר של הירמוך, הירמוך לא מוזכר במפורש, אבל כשמזכירים את רמות גלעד, כשמזכירים את אדרי, אז הכוונה היא זה שיוצאים לגבול של הירמוך, עם עוגן לחבשן, או כאן אצל זה, זה בעצם המשמעות. אלה ערים שיושבות על הדרך הראשית שחוצה את הירמוך. מכאן הירמוך, מכאן... אחרי דרי, דרעה של היום, הירמוך הוא כבר עמוק, ואי אפשר לעבור דרכו. לפני כן עוד אפשרי, הוא נחלים קטנים יותר ולא עמוקים. יפה, אז זה בעצם מה שקורה, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן מזרח השמש, מהירדן מזרחה, כל ארץ הגלעד, הגדי, הרובני והמנשי, מהרוער אשר על נחל ארנון, אחי בדרום, והגלעד והבשן. ויתר דברי יהוא וכל אשר עשה וכל גבורתו עליהם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל, וישכב יהוא עם אבותיו ויקברו אותו בשומרון, וימלוך יהואחז בנו תחתיו. בימים אשר מלך יהוא על ישראל 28 שנה בשומרון, זה הרבה זמן למלך, ובאמת צורה רצינית. באמת אנחנו שמים לב שיש פה איזה משהו שהוא קצת מצלצל לא טוב אצל יהוא. מצד אחד אנחנו שומעים שהוא היה צדיק גדול, כן? ומצד שני אנחנו שומעים כל מיני ביטויים כאלה, לא שר ואחריהם וכו'. והמקום שבו זה הכי הכי בולט זה ספר הושע. הנה אנחנו מתחילים להיכנס לנביאים האחרונים. עד עכשיו היינו בנביאים הראשונים. נביאים הראשונים זה אליהו, אלישע, כן, יהושע, כל תקופת יהושע שופטים, אליהו, אלישע. הם הנביאים הראשונים. אבל הנה אנחנו מתחילים לגעת. האמת היא שעוד לא לגמרי הגענו, יש לנו עוד קצת זמן, אבל הנביאים האחרונים מתחילים להרגיש אותם. לראש וראשון לנביאים זה הושע. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיה יותם אחז חזקיה, עוד לא הגענו אליהם, אנחנו ממש תכף מגיעים אליהם, מלכי יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, גם אליו עוד לא הגענו. כן, הוא רק, מה, איפה הוא בהקשר שלנו? לאיזה שושלת הוא שייך? ירבעם בן יואש? נכון, הוא אחרון המלכים לבית יהוא. מדובר פה על ירבעם השני, לא להתבלבל. ירבעם השני הוא אחרון המלכים לבית יהוא. תחילת דיבר אדוני בהושע, ויאמר אדוני אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזני הארץ מאחרי אדוני. אז לא ניכנס לזה, זה סיפור מאוד מעניין, המפרשים פה נחלקים, חז"ל נחלקים, האם זה ממש בפועל או לא בפועל, כן, ממש לקח את אישה זונה או לא, והלך, או רק בחזון, אומר הרמב"ם והרלב"ד, והלך ויקח את גומר בת דבליים, ותהר ותלד לו בן, ויאמר אדוני אליו, קרא שמו ישראל, שמה שם טוב, למה? כי עוד מעט ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא. מה זה דמי ישראל על בית יהוא? אין, איזה דמי... וישבתי ממלכות בית ישראל. נזכור את המשפט הזה, בוא נבין על מה הושע מדבר, וננסה אחר כך להסביר מה זה ופקדתי את דמי ישראל על בית יהוא. והיה ביום ההוא, ושברתי את קשת ישראל בעמק ישראל, ותער עוד, ותלד בת, ויאמר לו, קרא שמה, לא רוחמה, כי לא הוסיף עוד הרחם את בית ישראל, כי נסו יסע להם. לא רוחמה, אני לא ארחם להם, כן? אגב, סתם אני מעיר הערה, אז הבן הראשון כתוב אתר ותלד לא בן. הבן הראשון שקוראים לו ישראל, שזה יחסית עוד שם חיובי, קוראים ותלד לא בן. אבל הבן השני כבר מה כתוב? ותר עוד ותלד בת. למה לא כתוב ותלד לא בת? יש את זנונים, אי אפשר לדעת, כן? באמת זה, וגם אתה בן הבת, תכף תראו. ותלד בת. ואת בית יהודה ארחם והושעתים באדוני אלוהיהם, ולא הושיעם בקשת ובחרב ומלחמה בסיסים ופרשים. ותגמול את לא רוחמה, ותער ותלד בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם. אני לא, כן? אז הדבר ראשון, עוד ותער ותלד בן, לא כתוב לא, עוד פעם בן שלישי כבר שהוא, הבן השלישי הוא שוב לא, זה, אז יש פה שני בנים ובת, ישראל, רוחמה ולא, לא, לא, לא רוחמה ולא עמי, תחשבו את זה היה נשמע בבית, לא רוחמה בואי שבי לאכול, כן? לא עמי, זה שמות לא נשמעים טוב. ועכשיו יש פה שני פסוקים שנשמעים לכאורה כפסוקי נחמה. בסדר? ואמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה, ריבו ואימכם, אני דייקתי פרק ב' פסוק ד', ריבו ואימכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותסר זנוניה מפניה, ונעפופיה מבין שדיה, ונפשיתנה ערומה, והצטגתיה כיום היוולדה, ושמתיה כמדבר, ושתיה כארץ צייה, ואמיתיה בצמה, ובמינים אחרות תהיה בצורת גדולה, שתהפוך את כל הארץ למדבר, לארץ צייה, כן, ואמיתיה בצמה, ואת בניה לא ערכם, כי בני זנונים המה, כי זנתה אימם, הובישה הורתם, הנה הוא מודע לזה שהם לא בנים שלו, כי אמרה אלך אחרי מאהבי, נותני לחמי ומימי צמרי, אני כן, הולכת אחרי אלה שהם, המאהבים שלי, הם נתנו לי, נותני מימה, לחמי ומימי וצמרי. לכן, הנה ניסח את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא. כן, זה תיאור של חורבן, אני לא אעריך בזה עכשיו, והזדמנות אפשר להרחיב בזה. ורדפה את מאהביה ולא תשיג אותם, וביקשתם ולא תמצא. ואמרה אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעט, טוב, אני עכשיו אחזור אל אישי הראשון. והיא לא ידעה, כי אנוכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצר, וכסף הרבתי לה, וזהב, כסף שהרבתי לה וזהב, שנתתי לה, עשו לה בעל. לכן אשוב ולקחתי דגני בעיתו ותירושי במועדו, והצלתי צמרי ופשתי לחסות את ערוותה. ואתה גלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי, והשבתי כל מסוסה וכולי. אני מדלג קצת, ופקדתי עליה, פסוק תתוו, ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם, ואתה עד נזמה וחלייתה ותלך אחרי מאהביה ואותי שכחה נאום אדוני. ימי הבעלים. על מה? את איזה ימים מתאר פה הנביא הושע? ימי הבעלים. הוא לא מתאר פה את שושלת בית יהוא, למרות שהוא מדבר בימי רבעם בן יואש, כי יהוא כבר הכרית את כל עבודת הבעל בישראל. על איזה ימי, מי זה ימי הבעלים? על איזה תקופה הוא מדבר? ברור שהוא מדבר על תקופת אחאב. כמה ילדים היו לאחאב? איזה ילדים של אחאב אנחנו מכירים? בשמות. מה? אחזיה, יהורם, ו... עוד אחד, אחת ליתר דיוק, עתליה. שני בנים ובת. אז מי זו אשת הזנונים? איזבל, בוודאי. אשת הזנונים, היא גורמת לזנות. איזה זנות? הבעל, הבעל זה זנות מאחורי השם. גם עבודת הבעל הייתה קשורה בזנות, כן? הייתה, בפועל, הייתה הרבה פריצות וזימה בעבודת הבעל, אבל גם במשל, היא אשת הזנונים, כי היא מזנה את עם ישראל אחרי הבעלים. ועם ישראל חושב שהמאהבים, כלומר הבעל, הוא זה שמביא את המים ואת הגשם, כן? אמרה אלך אחרי מאהבי, נותנה לך מי ומימי, צמרי ופשתי. והקדוש ברוך הוא אומר, כן, אני אחזיר לה, יהיה צייה, יהיה בצורת, נראה מי מביא את הגשם, מה שדיברנו מקודם. אני אבין, ברור שמדובר פה על ימי אחאב. לכן הנה אנוכי מפתיע, והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה. ונתתי לה את קרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה, וענתה שם כימי נעוריה וכיום על אותה מארץ מצרים. כן, זה יהיה לעתיד. עמק אחור לפתח תקווה, איפה זה עמק אחור? לא פתח תקווה של היום, איפה זה עמק אחור? איפה הייתה אמורה לקום פתח תקווה המקורי? אתם יודעים? איפה? בבקעת יריחו. בקעת יריחו זה באמת השם שלה, זה עמק אחור. למה? על שם אחן. אחור אחרתנו, מה אחרתנו לאחר השם היום הזה? זה השם שלה, עמק אחור. כן, באמת עמק אחור. מי שפעם היה שם כמה ימים, שם פעם מילואים, נורא והיום. כן? אז לעד כן, לעתיד לבוא, לפתח תקווה, יש שם יזרים, יש שם מים, יש שם מזג אוויר אולי יותר טוב וכולי. כן? אז זה יהיה בעתיד. עכשיו זה מדבר.
אבל נראה שגם יהוא עבד עבודה זרה.
יהוא, לא בדיוק עבודה זרה, אלא מה הוא עבד? חטאתי רבה. חטאתי רבה מה זה? העגלים. הוא מוציא את העגלים מהבוידם, הרי ממי אחאב אף אחד לא הסתכל על העגלים. אף אחד לא הלך לשם. עבדו את הבעל. בעגלים עובדים את השם, כן? זה לא... זה אומנם לא כמו שצריך לעבוד את השם, ודיברנו על זה שיש פה אידיאולוגיה אחרת של ירבעם וזה, כבר הערכנו בזה. אבל אין ספק שיהוא, כן, יהוא חוזר לעבודת העגלים, וזהו, אני אחזור, מה שאמרת אני חושב שהוא נכון מאוד. אבל פה בוודאי מדובר על עבודת הבעלים, המילים, ושני בנים ובת, ואשת זנונים, והבצורת שהוא מתאר, שזה מימי אחאב אנחנו מכירים. כלומר, בוודאי מדובר פה על בית אחאב. בוודאי, והסוף, כן, בסוף, והסירותי את שמות הבעלים מפיה, ולא יזכרו עוד בשמה, וחרתי להם ברית ביום ההוא, ואז וירסתיך לי לעולם, כן, והם יענו את ישראל, ואמרתם לרוחם, וריחמתי את לא רוחם, ואמרתי ללא עמי עמי, אז זה, כן, בהמשך. מה? אז זו שאלה מאוד טובה, ואנחנו פתחנו בתחילת, בפסוקים הראשונים אומר, דמי ישראל על בית יהוא. המתבקש שיהיה, ויש כאלה, בביקורת המחאה, יש כאלה שהחליפו, שמה כתוב, זה טעות יהוא, כן? לא, שיהיה כבר חי איזה, כמה עשרות שנים אחר כך הוא התבלבל, ואין יהוא לאחאב, או אומרי, כן, התפלק לו. כן, ככה מתקנים. אז באמת, זו שאלה מאוד קשה, הנקודה הזה, הזאת של... של מה שקורה פה על יהוא, ובאמת יש שכתבו, ומגדים אפילו שני מאמרים בנושא הזה, אני חושב של רוזנסון, של ברכי השם ישראל רוזנסון, שהוא כותב באמת שיהוא היה באדם מורכב. מצד אחד הוא באמת משמיד את הבעל, ומצד שני, האכזריות הגדולה שהוא משתמש, ולהרוג מלך שהוא פצוע באמצע המלחמה, וכולי, אז הוא אומר, באמת, הוא היה, הוא היה, לא, אני לא רוצה להגיד שהוא אומר סדיסט, אבל הוא אומר, כן, אכזרי מאוד, וניגוד למה שאנחנו אמרנו בהתחלת השיעור, שזה דווקא היה מאוד מקובל באותה תקופה ככה, אז הוא רק פה איזה, פה פשוט זה מופיע, כן, התיאורים. ואז אולי צריך, לפי שיטתו, הוא מסביר ש... את דמי ישראל על בית יהוא, לא הכוונה לקרם נבות כמו שהפשט, על בית אחאב, כמו שם לכאורה מהקשר אמור להיות, אלא הכוונה דמי ישראל, הכוונה לכל האנשים שיהוא הורג בישראל, שהוא אולי לא היה אמור להרוג אותם. אולי הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, איך תחסל את בית אחאב, אבל יהוא לקח איזה שני צעדים קדימה, וחיסל כל מי שהיה לו בקשר עם אחאב, קיבל פעם מכתב, דיבר איתו, אמר לו שלום בדרך, כל מיודעיו וגדוליו ומוקריו, כמו שכתוב, ואת אחי החזיהו, לא הצטווה להרוג את החזיהו בכלל, נכון? שנייה, אז אני רוצה להציע הסבר אחר באמת, שמי שמציע אותו זה דווקא הרד"ק פה. הרד"ק פה מציע הסבר אחר, שהוא נראה מאוד מדויק, ובשביל זה צריך לחזור רגע אחורה לסיפור באשה. בואו נחזור אחורה, זה לחזור למלכים א', אנחנו דיברנו על זה כבר בתקופת באשה, אני אזכיר מה אמרנו. אז אני אזכיר לכם בכלל את באשה, מה קורה עם באשה. באשה הוא המלך השלישי של ממלכת ישראל, אני במלכים א' פרק ת' ו'. פסוק כ"ה. וענה בן ירבעם מלך על ישראל בשנת 2 לעשה מלך יהודה, וימלוך על ישראל שנתיים, דיברנו על זה, שבממלכת ישראל יש מלך אחד שהוא חזק, הבן שלו הוא כבר לא אישיות גדולה, הוא מולך שנתיים בדרך כלל, נראה איזה מין היסטוריה חוזרת כזאת, זה חוזר אצל ירבעם, זה חוזר אצל באשה והבן שלו, נראה גם אצל אחאב זה חוזר שהבן שלו החזיה הוא מולך שנתיים, והבן השני שלו מולך גם כן לא הרבה יותר, 10 שנים מגיע, אבל בקיצור אחרי מלכים גדולים, אנשים שהם קטנים, ברגע שיש מלך קטן שהוא מצד עצמו הוא לא מלך, אז מה קורה לו? אז שר הצבא שלו מנצל את ההזדמנות שיש מלך חלש, והורג אותו. אין בית מלוכה. בממלכת ישראל, יהודה, אין דבר כזה, אתם יודעים, כמו ביפן. ביפן, כל הקיסרים שושלת אחת. אין, אי אפשר להדיח את הקיסר, אף אחד לא הקשיב למי שיבוא, כי הוא שושלת אחת. אז היו קיסרים חלשים, והיו קיסרים שהם היו רק בובה וכל מיני דברים כאלה, אבל תמיד זה היה משושלת אחת. כן, בממלכת ישראל זה לא כך, בממלכת ישראל זה החזק שולט. אין יציבות של בית מלוכה, אלא מי שהוא עכשיו חזק פוליטית, הוא שולט, וזה בדיוק מה שקורה. ברגע שיש מלך חלש, יש שר צבא חזק שתופס את המדינה, כמו שאנחנו מכירים אגב, תסתכלו ימינה שמאלה פה מסביב, ארצות ערב מסביבנו, ככה זה עובד. אם הבן הוא חזק, מצוין, אסד האבא היה חזק וכולי, אף אחד לא הפריע לו, הבן שלו היה קצת חלש, מרידה. למה במאה אבא שלו זה לא קרה? כי אבא שלו תפס חזק את השלטון, הוא ברק, הגיע זקן, ניסה למנות הילדים שלו, בוב, אין כלום. כן? אם הילד הוא לא האבא, אז זה לא מחזיק. כן? אם אין שושלת רגילה שכולם מצפים ויודעים וכולי, ברגע שזה נחלש, זה מתפרק. אז נדב בן ירבעם הולך, והיה שרה בעיני אדוני, וילך בדרך אביו ובחטאתו אשר החטיא את ישראל, ויקשור עליו באשה בן אחיה לבית יששכר, ויכהו באשה בגיבטון אשר לפלישתים, ונדב וכל ישראל צרים על גיבטון. באמצע המלחמה הוא הורג אותו. וימיתהו באשה בשנת 3 לעשה מלך יהודה וימלוך תחתיו, והיא כמולכו. היכה את כל בן ירבעם, לא השאיר כל נשמה לירבעם עד ישמידו, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השילוני. אני לא אעריך לכם עכשיו, אתם זוכרים מה אומר אחיה השילוני לירבעם? לאשת ירבעם, ליתר דיוק, הוא אומר לה את זה. נכון? הוא אומר לה ככה, אל תפתחו, אני אקריא לכם. יען, איפה זה? ויתנה לך ולא היית כדבי, ויקרא, יען אשר רימותיך מתוך העם, אומר אחיה השילוני לירבעם. ויתנך נגיד על עמי ישראל, ויקרא את הממלכה מבית דוד, ויתנה לך ולא היית כעבדי דוד, ותרה לעשות מכל אשר היו לפניך, ותלך ותעשה לך אלוהים אחרים ומסכות להכעיסני, ואכן הנני מביא רעה אל בית ירבעם, והכרתי לירבעם משתין בקיר, את כל הגברים, עצור ועזוב בישראל, כל בית המלוכה, עצור, אין, עוצרים, משון, יורש העצר, וביארתי אחרי בית ירבעם, כאשר יבאר הגלל עד תומו, כמו ששדה נראה אחרי שהעיזים עוברות שם, כלום לא יישאר. זה, אז כמו שממש, וזה בדיוק מה שהוא עושה, לא השאיר כל נשמה לירבעם, עד ישמידו כדבר אדוני אשר דיבר ביד עבדו אחיה השיוני. כלומר, באשה מקיים את דבר השם. מה שהשם אמר לאחיה, אומר לו, על חטאות ירבעם אשר חטא, ואשר החטיא את ישראל בכעסו וכו', ויתר דברי נדב וכו'. עכשיו אני קורא, פרק ט"ז פסוק א', דילגתי שלושה פסוקים. ויהי דבר אדוני אל יהוא בן חנני, על באשה לאמור. תקשיבו למילים, מוכרות לנו מאיפשהו. יען אשר הרימותיך מן האפר, ואתנך נגיד על עמי ישראל. מוכר לנו, נכון? לפני שנייה שמענו על ירבעם. ותלך בדרך ירבעם, ותחטיא את עמי ישראל להכעיסני בחטאותם, הנני מבעיר אחרי באשה, כאשר יבאר הגלל האדומו, כן, אותו ביטוי. ואחרי ביתו, ונתתי את ביתך כבית ירבעם מנווט, המת לבאשה בעיר אוכלו הכלבים, והמת לו בשדה אוכלו עוף השמיים. ממש אחד לאחד. מתי זה קורה? בוא נדלג עוד חמישה פסוקים, לפסוק פרק ט"ז, פסוק י', כן, ויבוא זמרי, ויכהו, וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה, אחרי שהבן שלו אלה בן באשה מולך שנתיים, כמו בדיוק כמו נדב, אותו סיפור בדיוק, כן? ויבוא זמרי ויכהו וימיתהו בשנת 27 לעשה מלך יהודה, וימלוך תחתיו, ויהי במולכו, כשבתו על כסאו, היכה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר וגואליו ורעהו. כן? לא, שהורג את כולם בדיוק, בדיוק כמו יהוא בית עמי. אבל תראו פה עוד משפט אחד שיש פה. תראו בפסוק ז', הפסוק שדילגתי. וגם ביד יהוא בן חנני הנביא, דבר אדוני היה אל בעשה ואל ביתו ועל כל הרעה אשר עשה בעיני אדוני להכעיסו במעשה ידיו להיות כבית ירבעם, ועל אשר היכה אותו. מה זה ועל אשר היכה אותו? מי היכה את מי? ועשה את ירובעם, נכון, הוא היכה את בית ירובעם. אבל מה, באים מתוך חשבון על זה שהוא היכה את בית ירובעם? הרי זה השם אמר לו, השם אמר לו לעשות. אחיה השילוני. זה מה שהוא התנבא. אולי אפילו יהוא בן חנני אומר לו את זה. יען אשר אמיר רימותיך מן האפר ואתנך נגיד. יכול להיות שהוא הצטווה על זה מפורש. מה, באים מתוך חשבון על זה שהוא סוגר חשבון, סגר, עשה את מה שהיה צריך לעשות לבית ירובעם? אומר הרד"ק, בוודאי שבאים מתוך חשבון. למה? למה באים מתוך חשבון הזה? כי הוא לא שב מחטאות ירבעם. אני נותן לך, באמת, מצווה אותך להשמיד את בית ירבעם. אבל אם אתה לא שב מחטאות ירבעם, אז אתה, עכשיו השם יבוא איתך חשבון, לא רק על זה שלא שבת מחטאות ירבעם, אלא גם על מה? מה מתברר? שכל מה שהרגת את בית המלך הקודם וכל מה שטבחת, כן? עשית סתם כדי למלוך. לא עשית את זה בשביל הקדוש ברוך הוא. עכשיו צריך לבוא איתך חשבון גם על זה. כן? זה בדיוק אולי מה שכתוב כאן. אז האם יהוא, והרד"ק אומר את זה גם אצלנו, על יהוא ועל יהוא ואחיו. זה בדיוק מה שקורה. יהוא מצטווה להחית את בית אחיו, והוא עושה, איך אומר לו השם? השם אומר, באמת אומר לו הכל. כן, כמו, ויאמר השם אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. והוא לא שמר ללכת בתורת אדוני אלוהי ישראל בכל לבבו. כן, וכל הזה, מצד אחד הוא עושה ככל אשר בלבבי עשית לבית אחיו, כל מה שהשם רצה לעשות לבית אחיו הוא עושה, אבל הוא לא שמר בכל לבבו. היה נגיעה. והנגיעה הזאת באה, באיזה לא שר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל. ברגע שהוא לא שר מעל חטאות ירבעם, אז הוא מסתבר שהוא לא עשה הכל נקי. אז הוא לא, אין נקי, הוא לא נקי לגמרי. וכשזה יבוא, אז יבוא כעונש. עכשיו אפשר אולי להגיד ולחזור על אותו פסוק שדיבר התחלנו אותו בתחילת השיעור. ואמרתי לכם שזה לא מצלצל טוב. והוא עשה בעוקבה למען העביד את עובדי הבעל. למה צריך להגיד לנו את זה? כן, התנ"ך אומר שאנחנו, שיש אפשרות להבין אחרת. אולי אם לא הייתי מגלה לכם את זה, אז לא הייתם חושבים על זה לבד, שיהוא עשה בעוקבה. כן, לא הייתם עולים על זה. למה? כי בהמשך נראה שאחרי הגלים הוא כן הלך. אז יש, כמו שאמרת מקודם, באמת יש. עכשיו, אם כן, מה זה פקדתי את דמי ישראל על בית יהוא? זה באמת את דמי ישראל על בית יהוא. כל עוד יהוא, כן, משמיד את בית אחיו, וזה בסדר, זה בסדר גמור. ברגע שהוא מסיים את השמדת בית אחיו, הוא לא עושה את העבודה עד הסוף. הוא לא הורס גם את העגלים. מסתבר שכל הרציחות המלאות שהיו פה, ובאמת, אז הסיפור פה של יהוא הוא סיפור מורכב. כל מעשה שמלך עושה, הוא יכול להיות דו צדדי. כן? מתי התגלה לנו, באמת? מההמשך שלו, כן? מי שכותב על זה מאוד יפה, על הפירוש הזה של הרד"ק, הרב שרלו, יש לו מאמר על תורת הגמול, הוא הולך לכיוון אחר, אולי נזכיר עוד מעט את הכיוון שלו. בכל אופן הוא, אחד הדברים, למשל, הדוגמה הכי טובה, הוא מביא שם שתי דוגמאות טובות לזה. אחת אני זוכר, אחת אני לא, שנייה אחת נולי להיזכר. כן, הוא מביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת הוא מביא את שאול, ויהי כמחריש. שאול, ביום הראשון למלכותו, ויבזוהו, יש כאלה שבוזים אותו. ויהי כמחריש. חז"ל תוקפים את שאול מאוד על ויהי כמחריש הזה. מה רע בזה שמלך ביום הראשון למלכותו מוחל למי שביזה אותו? התשובה היא שבהמשך נראה שזה ששאול מוחל על כבודו, כן? זה דבר שלילי, כן? ולכן חז"ל כבר עכשיו מגלים את זה. בצורה הרבה יותר גלויה זה היה שמעון ולוי במעשה שכם. במעשה שכם הם מקנאים לדינה אחותם, נכון? יעקב אומר, שמעון ולוי אחים, יקלה מלת אחד כבודי וכולי. אין, הוא לא אוהב את זה. אבל לוי, איך זה מתגשם אצלו הכללה? שהוא לא מקבל נחלה? הוא נהיה שבט לוי, כן? הוא נהיה קדוש לקדוש ברוך, לקדוש להשם. ושמעון, איך זה מתגשם אצלו? שמעון, זה מתגשם אצלו בזה שהוא מקבל נחלה בתוך יהודה. למה ככה? מתי הבירור? בחטא בעל פאור. בחטא, הרי שמעון ולוי אומרים, הכזונה יעשה את אחותינו. עכשיו השאלה, האם באמת זה מה שמפריע להם? הזנות זה מה שמפריע להם? בבעל פאור מה מתגלה? שלשבט לוי באמת הפריע הזנות. ולכן גם בחטא בעל פאור, פנחס מקנה. אבל לשבט שמעון, פתאום הזנות לא מפריע. אז כנראה שגם אז, כשהוא עשה, כן? אז כנראה שהוא לא עשה את זה ממניעים נקיים לגמרי. יש עוד כמה פעמים כאלה בתנך, שהסוף מגלה על ההתחלה. כן? רות בגורן. רות הולכת לגורן, זה גם, תתחילו, אישה יחידה, הולכת לגורן בלילה, רחוצה, כן, עם כל הבסמים וזה, נשכבת למרגיל אותם. לא נשמע טוב. איך שלא מסתכלים על זה, זה סיפור לא מוצלח. מה אומר לבועז? היטבת חסדך אחרון מן הראשון. לא יודע איזה הפשט, אבל ודאי, נראה לי שהפשט כאן הוא שהוא, איך אני יודע שמה אתה עושה עכשיו זה לא זנות? כי אני יודע שבהתחלה גמלת חסד עם נעמי, אז כנראה שזה לא מאינטרסים של זנות. היטבת החסד האחרון, איך אני יודע שהוא טוב? מן הראשון. כן, בגלל שאני יודע, שאני יודע שאת אשת חסד. אז הרבה פעמים יש מעשה שאפשר באמת לתאר לשני צדדים. סיפור מהפכת יהוש, התנך מקפיד לתאר לנו אותו, לצבוע לנו אותו באדום, לא לחינם התנך צובע לנו אותו באדום. כי באמת אפשר להבין, ויש פה דברים שהם לא נשמעים הכי טוב. הוייז מדמה אל הקיר, ויוכל ויש, אחרי שהוא רגע תיזבל, זה לא נשמע טוב. מתי אנחנו מגלים שזה לא הכי טוב? כאשר יהוא קצת סוטה. ברגע שהוא קצת סוטה לטובת עצמו ולא הולך עד הסוף עם השם, אז מתגלה למפרע שגם המעשים שהוא עשה לא היו לגמרי נקיים. כן? ואז הבני ריבעים הזה שדיברנו על זה. כן? יש פה בני ריבעים, יש פה קצת אלמנט של חטא. כן? לא סתם משתמשים במילים האלה. זה באמת. יש פה איזשהו דבר כזה שהוא חוזר על בית יהוא. ולכן בתוך עם כל הוישמד יהוא את הבעל מישראל, רק חטאי רבה מנבט אשר חטאית ישראל וכולי. בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל ויקם חזאל בכל גבול ישראל מן הירדן מזרח השמש. עכשיו את הפסוקים האלה אפשר להבין אולי יותר טוב, ועדיין אני אומר בשני אופנים. זה אופן אחד שאני רוצה, מה שאמרנו עכשיו, לאור זה שהוא באמת המשיך לחטוא בחטא העגלים, באמת מגיע לו ש... למרות שהוא היה מלך מאוד צדיק, מה הוא קילה את כל עבודת הבעל, למה מגיע לו שאחאב יחסלו אותו, שארם יחסלו אותו? האמת היא לא נשאר לו כמעט כמעט, וישרתי בישראל 7,000, כן? והוא בורא, עוזב באמצע מלחמה, אז בטח שהרם מנצלים את ההזדמנות. מה שהם הצילו אותו בסוף אנחנו יודעים זה רק כזה שהאשורים מתחילים לאכול כבר את הארמים מאחורה, עד שהם יגיעו בסוף גם לכאן, אבל מתחילים להקות את הארמים מאחורה, זה מה שמציל את יהוא. אז אפשרות אחת זה מה שאמרנו עכשיו, שבאמת יהוא בזה שהוא התגלה שהוא לא עשה עד הסוף עם השם, אז מגיע לו העונש. הרב שרלו מציע פה הצעה אחרת, אולי אני אעריך בקצת יותר בהמשך, אבל הוא אומר, הולך עם הרד"ק, עם מה שאמרנו על הרד"ק, עוד צעד. העונש, אומר הרד"ק, שארם מקים את ישראל, זה לא עונש על מה שיהוא עשה. יהוא סך הכל היה באמת בסדר. הוא אומר חיסל את כל בית אחאב וכו'. אבל כאשר הוא לא חיסל את העגלים, עכשיו כל העונש שאמור היה לבוא לעם ישראל על כל חטא הבעלים וכו', כל בית אחאב, בית עומרי וזה, מגיע אליו. עכשיו עם ישראל מתחיל לחטוף את העונש. וכך יוצא שדווקא בתקופת בית אחאב, שהוא היה משחית גדול, אז דווקא המצב היה טוב, יחסית. כי הקדוש ברוך הוא העריך את אפו, ורק כאשר מתגלה למפרע שעם ישראל לא חוזר בו, עכשיו חוטפים את העונש, דווקא בתקופת יהוא. וזה, אומר הרב שרלו, והוא עושה את זה מאוד יפה, מאמר מאוד יפה, מי שירצה אני אפנה אותו אליו, מופיע באינטרנט, אני חושב, המאמר שלו, אז הוא מראה שדווקא אחד הדברים שאני מתגלה עכשיו, מאליהו ואלישע, שדיברנו על זה שבזמן אליהו יש איזו יציאה של ירידה ברמת השכינה בארץ, ברמת ההשגחה. כמה זמן יש לי לדבר על זה? אז אני לא מדבר על זה. אז ירידה ברמת ההשגחה. הרב שר לא אומר, יש שלושה סוגים של השגחה. השגחה הכי גבוהה זה שהקדוש ברוך הוא ממש נוכח בקרב הארץ. ואז כאשר אדם עושה טוב, הוא מקבל טוב. אדם עושה רע, מקבל רע. ישר. ההשגחה ההפוכה זה שאין עזב השם את הארץ. כשעם ישראל בגלות, אין השגחה. עם ישראל, בין העמים, כל מי שרוצה, עושה לו מה שהוא רוצה, זה מה שנקרא הסתר פנים. אין, הקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. כן, זה השגחה, הצד השני. באמצע יש מידת אמצע. יש מידה שהקדוש ברוך הוא לא נוכח לגמרי, אבל נוכח מעט. ולזה קוראים מידת הרחמים. מידת הרחמים, למשל בעקבות חטא העגל. וביום פוקדי ופקדתי. אם אתם רוצים שאני אלך בקרבכם, אז אני, תדעו, אל קנה. אם, כן, אני, כאשר, לא יישא לפי שכם. תחתרו, ישר תחתפו. ומצד שני, אם תהיו טובים, ישר תקבלו טוב. אבל אם עם ישראל לא במדרגה הזאת, אז יורדים לרמת רמת השגחה יותר ננוחה. וזה שיתף רעה שקדוש ברוך הוא שאינו יכול לעמוד לעולם במידת הדין, שיתף למידת הרחמים עמו. מידת הרחמים מה היא אומרת? מידת הרחמים אומרת, היא לא אומרת, לא, אדם לא נחייב אותו ולא ניתן לו, אלא מה היא אומרת? ניתן לו עוד צ'אנס. בוא נראה, אולי הוא יצליח, אולי בפעם הבאה. אם נראה שהוא כמה פעמים לא מצליח, אז, כלומר, היא הערך אפיים. היא נותנת לא עונש מיידי, אלא נותנת זמן לבן אדם. זה מידת הרחמים. זה מה שקורה מימי אליהו ואלישה. מאותו רגע, ובאמת, ותחשבו מה זה עושה לנביאים. בא נביא ואומר לעם ישראל, תשמעו, אם לא תחתרו, יקרה כך וכך, וזה לא קורה מיד. משבר הנבואה הגדול, כן? אנחנו נראה שהנביאים קשה להם מאוד עם הדבר הזה. הם אומרים ואומרים, והשם מעריך פה, ולא נותן מיד, אז הנביא קצת יוצא שקרן. אין, הוא אמר שהשם ישלם. אז יש פה ירידה ברמת ההשגחה. זה המאמר של הרב שרלום, מאוד מאוד יפה, ובהקשר של מה שאמרנו, אם זוכרים, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה שאליהו עושה מסע הפוך למשה, ובעצם אליהו ואלישע הם יוצאים מן הארץ, כמו משה ויהושע, מסע הפוך אולי. כן? אז יש פה גם מעמד הר סיני הפוך, או כנגד, כמו שאמרנו, אולי כנגד חטא העגל גם בהיפוך. אם כמו שבחטא העגל ירדה רמת ההשגחה, גם כאן יש איזושהי מעמד הר סיני שמוריד את רמת ההשגחה. מאליהו ואלישע עזב השם את הארץ ברמה מסוימת, לא לגמרי. ומכאן עד סוף ספר מלכים, אנחנו נראה איך לאט לאט שכינה עוזבת את הארץ. כל הזמן ברמות שונות, וזה כל נראה את זה בכל מיני רמזים וצדדים, בכל מיני הופעות, איך לאט לאט שכינה עוזבת את הארץ, רמות השגחה פחות הופעות שכינה, כמו שחזן מתארים על בית שני, 40 יום, 40 שנה קודם החורבן, שכבר לא היה השתמיד, והדלתות לא נפתחו, לא נסגרו מאליהם, הם נפתחו מאליהם, וכל מיני ביטויים כאלה, זה מה שקורה גם כאן. רק שכאן זה קורה, חלק גם קורה בצורה טבעית, או לפחות נראית כטבעית, כן? אז זה מה שנראה. וכאן זה מאוד בולט, שאם כן, מה שקורה כאן, ויקם חזאל בכל גבול ישראל מן הירדן, זה בעצם העונש על תקופת בית אחר. שהקדוש ברוך הוא העריכה פה, כיוון שהוא ראה שאפילו יהיה הוא, שמחסל את בית אחר, הוא לא חוזר, עכשיו העונש בא. אז זה עונש של תקופת בית אחר, מגיע בתחילת ימי יהוא. כן? זה מעניין, אנחנו נראה גם בהמשך איך זה, על כל בית יהוא, איך זה נמשך. כן, ואז לפי זה אפשר גם, הוא מסביר גם את מה שהוא אמר, גם דברי נביא יושע, אפשר באותו מידה, כן? פגעתי את ישראל, את אבון ישראל על בית יהוא, כן? אבון ישראל של אחאב, שעליו מדבר הנביא יושע, נפקד על בית יהוא, כי בית יהוא היה אמור לתקן את זה. ואם הוא לא מתקן את זה, אז אנחנו נפקוד עליו, עכשיו יגיע העונש, גם על מה שקרה קודם. חיכיתי, 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 לא תקרנתם, עכשיו עם ישראל יקבל את העונש, גם על מה שהוא עשה בעבר. אפשר חכות, אבל ברגע שאתם נתתי לכם צ'אנס נוסף ולא תקרנתם, אז עכשיו אתם חוטפים. אז יפה, אז זה שיטת הרד"ק עם תוספת, כן? שזה עניין ירידת השגחה כללית. הרד"ק אומר שכל מלך היה צריך, כל מעשה של מלך נשפט לפי סופו בעצם, והרב שרלו לקח את זה עוד צעד אחד קדימה ואומר באופן כללי, זה שיטת השגחה כללית שמעריכה אף, כדי לראות באמת האם אתה מתקן. וברגע שאתה לא מתקן, עכשיו לפעמים יחול עונש שהוא באמת לא שייך אליך. הוא באמת שייך לתקופות שקדמו לפניך. אז אנחנו נעצור פה, ופעם מה כבר נהיה עם סיפור יואש.